בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא, נמצאים בדף מ"ז, מ"ז מסכת בבא קמא, ואנחנו מתחילים את השיעור בדף מ"ו עמוד ב', זה יוצא שתי שורות מלפני השורות הרחבות, וכן פרה שנקחה את השור, פה מתחיל יחסית, זה לא סוגיה חדשה, אבל פה מתחיל את הסוגיה, וכן פרה שנקחה את השור וכולו. אנחנו למדנו במשנה אביב, אנחנו למדנו משנה, בפרק החדש, הפרק החמישי, זה נקרא שור שנגח את הפרה, למדנו במשנה שתי ציורים. השתי הציורים הוא, אנחנו פה הולכים לדבר על הציור השני, אנחנו יודעים שור תם שנגח, אז בשלוש פעמים הראשונות משלם חצי נזק מגופו. הרגע שאין מספיק בגוף, אז הניזק הפסיד, חצי נזק רק מהגוף. אנחנו למדנו שתי מקרים במשנה, שור שנגח את הפרה, והפרה הניזוקת הייתה מעוברת, וראו עדים מרחוק את הנגיחה, ואז אחרי הנגיחה אנחנו רואים שהעובר של הפרה מת בצידה. ואנחנו לא יודעים אם היא הייתה בשעת הנגיחה בפנים בבטן, ואז על זה גם צריך לשלם חצי נזק, או לא. אז המשנה הולכת פה כמו שיטת סומכוס, שממון המוטל בספק חולקין, כל המשנה הולכת פה בשיטת סומכוס, לכן כתוב במשנה ככה, משלם חצי נזק לפרה, כמו שורתם, ורביע נזק לבלד, זה הרשע של המשנה. הספר של המשנה, את זה אנחנו עכשיו הולכים להסביר, כי לכאורה זה קשה. מה כתוב בספר של המשנה? אותו רעיון הפוך, שהמזיק זה היה, זאת הייתה הפרה, והפרה היא מעוברת, תמה, היא נקחה את השור, ואחרי זה רואים שהמזיקה הפרה, רואים את הבלד בצד. עכשיו, שור תם משלם רק בשווי חצי נזק מהגוף של המזיק. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם עד שלא נקחה ילדה, ואז יוצא שהבעל השור גובה רק בשווי הפרה, או אם היא שנקחה ילדה, ואז הבעל השור יכול לגבות גם בשווי הבלד. אז מה כתוב פה במשנה? משהו מאוד מעניין. פה כתוב ככה, משתלם חצי נזק מן הפרה, והרביע נזק מן הבלד. אתם מבינים את זה? זאת אומרת, הניזק בכזה סיפור מרוויח, כביכול הוא יקבל שלוש דרבי. בוא נגיד, הגמרא מבינה עכשיו, בוא נגיד, הנזק היה 100, הוא אמור לקבל 50, הוא יקבל פה כאילו 75. הוא יקבל 50 מהפרה, ועוד 25. הגמרא שואלת, ריבונו של עולם, תסביר לי את הדבר הזה. לכאורה, אנחנו יודעים שחצי נזק, שור תם אמור לשלם רק מגוף. עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס פה, קודם כל, של מי הבעלים של המעוברת והפרה, זה בעלים אחד, או יש מפני פעמים עושים עסקת שותפות, שאומרים, אם היא תיכנס להיריון הפרה, המעובר שלי, הוא לא יודע איך יש, יש מצבים שהבעל הפרה זה בעל אחד, והבעל העובר זה בעל שני. אז בואו נראה עכשיו את הגמרא, הולכים לראות עכשיו שתי הסברים, לא קשים, אביי ורבה, על המשנה, ואנחנו עכשיו הולכים להסביר את אביי, דבר ראשון. בואו נראה מההתחלה. למדנו במשנה, וכן פרה שנקחה את השור וכולו. שואלת הגמרא, לכאורה, איך כתוב במשנה שמקבלים פה שלושת רבעי, וכמו שהסברנו כבר, משנה הולכת בסומכוס, ממון המוטל בספק חולקין, אבל עדיין, שואלת הגמרא, חצי נזק, היא רביע נזק הוא יקבל, לכאורה, הפרה דנוגחת, היא הרי תמה. הוא פעל גניסקה הוא דבוי שלומה, בעל הפרה מחייב לשלם רק חצי נזק, ופה הניזק מקבל שלושת רבעי נזק. כול לניסקה נחי ריבה, נחי ריבה, מה יביד אתי? הוא כל הנזק פחות רבע, מה הוא עושה פה? בקיצור, למה הניזק מקבל פה שלושת רבעי? מגיע הבאי, הבאי עושה פה סדר, ונראה כבר מה שרבה הולך לדחות את הבאי. בוא נראה מה שהבאי אומר פה. מגיע הבאי, הבאי מסביר ככה, מה הבאי? חצי נזק, מה שאנחנו רואים פה, אז בוא נלך פה, אמרתי, נלך במשל, נלך במשל שהנזק היה 100, ככה נסביר את זה הרבה יותר קל. בוא נלך כמו שאמרנו, הנזק היה פה ב-100. אז אומר אביי שחצי נזק, מה הכוונה של חצי נזק? חצי נזק הכוונה 1 מ-4 בנזק. מה זה נקרא 1 מ-4 בנזק? מה זה 1 מ-4 בנזק? 1 מ-4 בנזק זה נקרא, אם הנזק היה 100, אז הבעל הפרה משלם פה כמה יוצא רבע? 25. זאת אומרת, הוא אמור לקבל 50, הוא מקבל 25. זה מה שהכוונה במשנה חצי נזק שהוא מקבל מהפרה, הוא לא מקבל את כל החמישים, זה נקרא 1 מ-4 בנזק.
חצי מהחצי.
חצי מהחצי שמכל הנזק זה יוצא רבע, יפה מאוד. ומה שלמדנו היא רביעה נזק, מה זה נקרא רביעה נזק? זה נקרא 1 מ-8 בנזק. מה זה נקרא 1 מ-8 בנזק? שמינית מהנזק, שזה למעשה רבע מהחצי נזק שהיה חייב אם הוא היה נוגח לבד. אם הבעוברת הייתה נוגחת לבד, כמה זה היה, כמה הוא היה צריך לשלם? חצי. כמה זה חצי כביכול? אז בקיצור, הוא יוצא ככה, בוא נגיד אם הנזק פה היה 100, אם הנזק היה 100, אז הבעל הפרה והפרה המעוברת פה, אנחנו ספק אם העובר היה בשעת הנגיחה בתוך הפרה או לא, אז מה שכתוב במשנה שמשלם חצי נזק מהפרה, רביע נזק מנבלת ככה, חצי נזק מהפרה זה נקרא 1 מ-4, חצי מחצי, זאת אומרת אם הנזק 100 הוא משלם על הפרה 25, ועל הבלד זה שמינית מהכל ביחד, כמה זה שמינית מ-100? זה יוצא 12.5. אז יוצא שביחד כמה הוא יקבל? 37.5. 25 ועוד 12.5, למעשה יוצא, עכשיו סתם שאלה. אם אנחנו יודעים בוודאות, זה הכל הולך לפי סומכוס ממון המוטל בספק חולקין. אם אתה לחדד דקה, לא נתעכב פה עכשיו מדי מלא בעיון היום, אבל על הצד שאנחנו יודעים מפורש שהעובר כן היה בבטן משעת הנגיחה. לפי התירוץ הזה של הבאי, מה זה? איך חצי?
מכיוון שהעובר כבר
נמצח
בתוך
ביבי. אם אנחנו פה בספק, מ"ו עמוד ב' למטה צביקה, אנחנו פה בספק אם העובר היה בשעת הנגיחה או לא, מה אתה אומר פה לפי הבאי, מה שכתוב חצי זה נקרא 25 מהפרה ועוד 12 וחצי. על הצד שאני יודע בוודאות שזה היה, אין פה ספק, חצי ממה, 50 לכאורה, אבל 50 ממאיפה, איזה גוף.
25 מפה
ו-25 מפה. אז ככה גמרא מבינה, אז תוספות נחדד שזה לא יכול להיות נכון, למה? כי תוספות אומר על הצד, שיש לך פה נזק, העיקר היה מ-80%, בוא נגיד, עובר, בוא נגיד יחסית, זה 10-20%, וזה כאילו, אז היחס הרבה יותר קטן. הגמרא פה מחלקת את זה כאילו בשווה, שפה אני אומר 25, פה 12.5, העובר מבערה זה יחסית, זה אולי 20% מפרה. אז בוא נגיד על הצד שאני לא בטוח, זה הולך לפי...
רגע. אם זה בעלים אחד, לא משנה. בכל מקרה,
לא, אבל עדיין יש מלא פעמים שמשנה. בוא נגיד, הגוף נעלם, הוא הלך ושחט את זה. מלא פעמים. אני מדבר איתך כרגע שאני מדבר איתך מגופו. נכון, הגמרא עוד דקה תחדד את זה, אבל אנחנו מדברים כרגע שהגמרא מסבירה את זה מתמטי, כאילו יש לנו ספק, אז פה אני עושה 12.5, פה 25. על הצד שלו, כאילו 25, ששואל, לכאורה מתמטית זה לא נכון. אז תוספות אומר, באמת זה ברור שלא. ברור שאם אני יודע בוודאות, הוא יקבל חטא, הולך לפי היחסים. מה שהגמרא אומרת פה, זה אומר לעשות לנו ציור קל, אבל ברור. תוספות דיבור המתחיל לרביע, סתכל איך שתוספות מסיים פה, הוא מדבר על זה, תוספות אומר, מפרש ריבה, שורה שלישית, וכולה מילסה נקט לסימנה באלמה, כאילו הוולד עשה חצי נזק, הוא כאילו עושה לנו קל, אבל לעולם לא משלם אלא רביעה נזקו, שאם הפרה שווה 80 זוז בלא הוולד, ואם הוולד מנה, וחצי כל נזק שעשתה מנה, כגון שנקחה שור שווה 200 ונמצא חלק חמישית לוולד, אז ואם היה ודאי שותף, היה נוטל הפרה עם הוולד, ועכשיו הוא ספק נוטל חצי הוולד שהוא סך הכל יחסית. הוא עשה לנו פה ציור קל בשביל לזרום בסוגיה, להבין כאילו חצי חצי, אבל ברור, תמיד אנחנו הולכים לפי היחס, זה סתם ל... אז על כל פנים ככה מתרץ הבאי. עכשיו, ממשיך הבאי, כשאני אומר לך פה בכזה סיפור שהניזק מקבל 37.5, מתי זה המקרה? שהבעלים של הפרה והמעובר בעלים אחד, או שהעובר שנמצא בתוך הפרה יש לה בעלים אחרים. אז הבאי מחדד פה, מסכם. ואי פרה וולד אחד נינו, אם הפרה והילד והעובר שייכים לבן אדם, אחי נמי דמצא אמר לי, ודאי שבכזה סיפור הוא לא יקבל רק 37.5. פה הניזק אומר למזיק, תקשיב, אני קיבלתי ממך נזק משור תם, לא, מפרה תמה, לא משנה, אני צריך לקבל ממך חצי נזק, כי אתה ביחד הזקת לי פה, ואתה מקבל חצי נזק, אז בכזה מצב ברור שהוא יקבל את כל ה-50 והוא יתקע את הראש. ככה הגמרא אומרת פה לפי הבן הזה. זה ברור. ואי פרה וולד אחד נינו, אחי נמי דמצא אמר לי, נזק יכול להגיד לבעל פרה, ממה נפשה חצי נזק אב לי? למה? כי זה הברור שהבהמה שלך, אתה הבעלים, הבהמה שלך ברור הזיקה את השור. לא אכפת לי אם הוולד היה בתוכה או לא, אתה אמור לתת לי פרה תמה, חצי נזק, אז תן לי את כל ה-50. מה הסיפור פה במשנה, שכתוב במשנה כאילו חצי ורבע, והסברנו את זה רק 37.5 לפי המשל של 100, מה הסיפור פה? אלא לא צריך, פה מדובר בציור דפרד אחד, הפרה שייכת לבן אדם א', וולד אחד, הוולד שייך לבן אדם אחר. אז גם במקרה הזה הבאי ממשיך שגם פה אפשר לחלק, שלמי הוא הולך לתבוע קודם? הוא הולך קודם כל לתבוע לבעל הפרה, או קודם כל הולך לתבוע לבעל, ממשיך הבאי אומר. ואי דקדים תווי לבעל פרה תחילה, אם מדובר שהניזק קדם והוא תובע קודם כל את הבעל פרה, אך אינם מדמר לי, הניזק יכול להגיד, אני לא מכיר פה סוף סיפורים, אתה ברור שהזקת לי? אז בכזה מצב הוא אומר, אני לא יודע מה החיים שלך, אני רוצה עכשיו שאתה תיתן לי, אתה מתחיל להגיד לי שאולי השותף שלך בא לה מעובר הכל, תביא לי ראיה שיש לך שותפים בנזק, כל זמן שאתה לא מביא ראיה, תשלם לי חצי נזק, אני לא מכיר את הסיפורים שלך, גם בכזה מקרה הוא צריך לשלם את כל החצי הבא לפרה, כך אומר פה הגמרא, ואי דקדין ותווה לבעל פרה תחילה, אחי נמד אמר לי, ודאי שאני חזזק יכול להגיד לבעל פרה, פרה דידה חזיקתן, אב לי ראיה דאיסלח שותפה, כך על כל פנים לפי איקא דאמרי הזה, מיד נראה הגמרא תביא עוד איקא דאמרי לפי הבאי, שעל זה כן חולקים. אלא אז מה הציור שמדובר במשנה, שכתוב שכאילו כמו שהבאי מסביר שחצי מהפרה ורבע מהמעובר, שאמרנו ביחד זה יוצא רבע וזה שמינית, זה מדובר סך הכל בציור אחד. ציור, קודם כל, כמו שהקדמנו, שהפרה שייך למישהו אחד, והמעובר שייך לשותף אחר, ואלא מדובר דקדים תווי, לבעל ולה תחילה, ניזק רץ קודם כל, הוא לא למד מסכת בבא קמא לפי הבאי, הוא הלך ולך קודם כל וטבע את מי, את הבעל הוולד, אז פה הבעל הפרה, כשאחר כך מגיע לבקש לבעל הפרה, אז הבעל הפרה אומר לו, דאמר לי, גלית דעתך, אתה שאתה הלכת קודם כל לבקש לו, אתה גילית לבד לשותפה איסלי, אז אתה מסכים שיש פה ספק גדול שבשעת הנזק היה לי שותף, אז אם ככה אני לא חייב לשלם לך אלא את הרבע הנזק, ואת הרבע השני תלך לתבוע מבעל הוולד, כשהוא יבוא לתבוע את הבעל הוולד רבע, אז הוא יגיד שבתוך עצמו יש ספק, אז אם ככה הוא ייתן לו רבע מהרבע, שזה יוצא בסך הכל שמינית מהנזק. אז יוצא שבכזה כזה מקרה הנזק יפסיד, שהוא יקבל סך הכל במקרה שהנזק היה 100, הוא יקבל סך הכל 37.5. אז רק במקרה בתוך מקרה, שהוא הלך קודם כל לזה, וגם שמדובר שזה שתי בעלים. הוא הלך קודם כל לבעל, אבל מה? ככה לפי איקא דאמרי הראשון של אביי, איקא דאמרי השני של אביי הוא נשאר עם אותו בסיס, רק הוא מתקן שגם אם הוא ילך וקודם כל יתבוע את הבעל הפרה, לפי איקא דאמרי השני, הוא עדיין הבעל הפרה יכול להתחמק, ויכול להגיד לו, אני נותן לך סך הכל חצי מחצי, כי אני אחרי הכל יכול להגיד לך, למה אתה יודע שמפורש שיש לי פה שותף, אתה רואה שהיא מעוברת, ועוד הכאן נגיד גם את התוספות הקטן, שכמה שהוא הוסיף פה מאוד יפה, איקא דאמרי, לפי איקא דאמרי השני אומר, אף על גב דקדים ותווה לבעל פרה תחילה, עדיין מצא מתחילה, עדיין הבעל הפרה יכול לדחות אותו, למה? דאמר לי, אומר לו, מידע ידי דשותפה איסלי. מה זה אומר? התוספות מסביר את זה מאוד יפה. התוספות אומר שיש לו פה שתי חזקות. למה יש לו פה שתי חזקות לבעל הפרה? כי קודם כל, לפני שהפרה נקחה, שיש בטן שהיא מעוברת, כולם ידעו. אז קודם כל יש פה חזקה שהיא הייתה מעוברת. אחר כך איזה חזקה שנייה יש לו? יש לו חזקת ממון, הוא מחזיק עכשיו בממון. אז בצירוף של שתי החזקות, אז הבעל הפרה, רבי יואב אומר לו, בבקשה, כל הכבוד לך, יש לי פה השתי החזקות שלי. הייתה מעוברת, אתה מסכים שיש פה עוד איתי שותף, שכולם יודעים שיש לו בטן, ואני אומר לך שבעל הבית של הזה זה א', וחוץ מזה אתה רוצה להוציא ממון, יש לי את החזקת ממון, אז בצירוף שתי החזקות האלו, הוא מתחה אותו, אז לפי הבעל יצא שכמה הוא ישלם לו, סך הכל רבע חצי מהחצי, זאת אומרת רבע מהנזק, ואז הוא ילך לבעל הוולד, אז זה כבר חצי מחצי, אז יוצא סך הכל הוא יקבל רבע פלוס שמינית, שזה ביחד בסיכום של 137.5, והשינוי השני רק משתנה, שאם הוא הולך קודם כל לבעל הפרה, לפי איקא דאמרי הראשון, אז הבעל הפרה צריך לשלם הכל, לפי איקא דאמרי השני לא, הוא כן יכול להדחות אותו, וכמו שאמרנו, תוספות דיבור המתחיל, גלית מידע יד הדשות פוטיסלי, אז תוספות אומר פה למטה, שיש לנו פה את השתי החזקות, גם שהיא הייתה מעוברת, וגם שיש לו את החזקת ממון.
האמת שאיקא דאמרי הראשון לא מובן. למה? אם אני הולך להגיד לזה, אתה שתיתן לי חצי. מה זאת אומרת, אתה שתיתן לי חצי? אתה יש הוכחה שבאמת אני עשיתי את זה לבד? מה, איך אתה רוצה להגיד לבד? לא הבנתי את
האהבה המינה הזאת. הרגע שאני בא אליך אומר, אתה עשית לי את הנזק, אתה תתקע ראש במוח, אתה מתחיל להגיד לי שיש לי פה בר שלי שותף והכל, אני לא אמור לדעת מזה. אני יש הוכחה שהפרה שלך נקחה ויש עדים לזה.
יש כלל שנקרא...
אבל אנחנו לא הולכים עם הכלל המוציא מחברו על עבריה. אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו כל המשנה פה לא הולכת לפי חכמים, הולכים פה לפי סומכוס, שהם המון המוטל בספק חולקין. לפי חכמים, המשנה לא הולכת כמו חכמים. כבר לא אמרנו אתמול את השיעור על הדף הראשון, המשנה פה כל המשנה הולך לפי סומכוס, המון המוטל בספק חולקין. לפי חכמים יש הלכות אחרות, לפי חכמים תמיד המוציא מחברו על עבריה, הרגע שיש ספק, כן.
גם סמכו שיש לא מוצאים
חלוב
הרעי, גם
התוספות אומר
בהתחלה את הדבר
הזה. בסדר, בסדר. אני יודע מה שאתה אומר, אני לא מדבר... אבל עוד פעם, הבנת את התירוץ, כרגע אנא... כשיש ספק, כמו פה, אנחנו לא יודעים...
אז מה יש לבלעד? היא נקחה.
לא, אבל עוד מעט נראה נפקימין, רגע, דוד. צביקה, בוא נתארץ. רגע, דוד, לא, צביקה, דוד, זה מריח את השיעור, בוא נתארץ, בוא נתארץ. דוד, צביקה. צביקה, שור טעם משתלם מגופו, זה התירוץ סך הכל, משתלם מגופו, וכזה מצב הוא איך רוצה לחסוך, הוא אומר, קח מהגוף גם של הזה, אז אמרנו כבר תוספות, הולך פה כל היחס, ברור שאם הבעל העובר הוא על הבית אחר ואפשר לגבות ממנו גם, כמו שאמרנו במקרים שאפשר לגבות, הם עושים הסכם ביניהם, אומרים שכל העוברים, תודה רבה, כל העוברים...
כלומר, קח מגוף הפרה, היא נקחה, אתה לוקח מגופה.
אבל עוד מעט תראה עכשיו רבא, תבין את זה הרבה יותר, אבל לפני רבא שאומר, רגע, דוד, מבלבל אותי ששתי... רגע.
מה, אם העובר בפנים, הוא לא יזיק? לא. מה לא? עד שלא אם נדע,
אם
הוא חלק מגופה.
עד אחרי
זה גופה, נכון? אז עכשיו
אתה גם כשאתה... לא, דוד, זה לא... מה שהוא אומר זה התירוץ הבא של רבא, אי אפשר עכשיו עוד, בוא דקה, אי אפשר כ-40 לתרת. לא, אבל שאלת טוב, והתשובה היא ככה, שבמצבים לפי סומכו שאפשר לגבות, באמת אנחנו הולכים לפי היחס. אז עוד פעם, ממון המוטל בספק חולקין, אז הרגע שיש בעל הבית שני. אם יש בעל הבית אחד, זה ברור שהוא צריך לשלם חצי נזק, לא משנה מאיפה. במקרה שיש שתי בעל הבתים, אז במקרה שגובים, אז כמו שלמדנו פה, שלפי הבית יוצא, תלוי, אם זה בעל הבית אחד, אז תמיד חצי, לא משנה, תתקע ראש בקיר. ויהיה רגע שיש שתי בעל הבתים, אז אמרנו, בכזה מקרה שהוא מגיע לתבוע אותו קודם, אז זה מחלוקת שתי כדאמרי. אם הוא תובע קודם כל את הבעל הוולד, אז הוא אומר, אתה צריך לתת לי גם כן כי שלך גם נגח. כמובן זה נלך לפי היחס, וביחס פה אנחנו אומרים במשל הקליל, שכן מדובר פה שזה ביחס אותו יחס, וכמו שטוסות מדגיש, שסך הכל פה לחידוד. אתה צודק שביחס הוא ישלם פחות. ביחס הוא ישלם פחות. אם הבעל העובר, שסך הכל יש לו שווי של 10% ויש לו שווי של 90%, ברור שהוא ישלם. אז בוא אנחנו הולכים ביחס, בדוגמה, הבאנו, זה התשובה לקושיה ששאלת. באמת אנחנו הולכים ליחס. פה שהבאנו פה את היחס שאנחנו מחלקים את זה לחצי-חצי, זה במקרה לעשות לנו קל בראש. אבל ברור שאנחנו הולכים מאז, גם לפי הבעיה שאני אומר פה רבע מזה, זה רק הכל ביחס. אבל רגע שמשתנה מגופו, כן, זה התשובה. מה שעכשיו הוא אמר לך, והכל הולך להיות השיטה הבאה, השיטה הרבה יותר כלי, זה הולך להיות שיטה דרבה. הבנתי את השאלה שלו, בוא נתקדם. אומרת, מגיע רבה, רבה דוחה את הבעיה, רבי יואב. למה רבה דוחה את הבעיה? לפי זה, מה כתוב פה? לפי זה, כתוב במשנה, פרה שנקחה את השור, ואנחנו לא יודעים אם הלידה הייתה המזיקה לפני. מה כתוב במשנה? כתוב שמה, משתלם חצי נזק מן הפרה, ורביעה נזק מן הוולד. לפי הביאור הזה של הבעיה, הבעיה, הוא משתלם רבע נזק מן הפרה ושמינית מהוולד. ולא כתוב ככה. אמר רבה, אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק תנה? לא כתוב ככה. חצי נזק, רביע נזק תנה. אז מה אתה רוצה להגיד? אכן מגיע רבה, אומר לנו פירוש מאוד מאוד קליל. אלא אמר רבה זו, במשנה מדובר פה לעולם בפרה ובלד אחד. גם הפרה וגם העובר שייך לבן אדם אחד. ופשוט המשנה אומרת לך מאוד מאוד יפה. הרגע ששייך לאחד, מה אמרנו? תמיד תצטרך לשלם חצי נזק. המשנה רוצה לחדד לך. ואחי כאמרינת, איסה לפרה, אם הפרה קיימת לפנינו, משתלם ולוקח את כל ה-50%, כל החצי נזק, מאיפה הוא לוקח את זה? כל חצי נזק מן הפרה, אמרנו בעל הבית אחד, הוא ייקח כל החצי נזק מן הפרה אחד. אנחנו עוברים את הגמרא, לסה לפרה, אם אין לפנינו את הפרה, או שיש לפנינו את הפרה, כי שווה פחות מחצי נזק, שפתה משתלם מגופו, הפרה איננו, מגיע המשנה ואומר לנו פה, הוא יכול ללכת לתבוע חצי נזק, מה זה נקרא מהוולד? לא מבעל הוולד, מגוף הוולד, אבל פה הוא כבר לא יכול ללכת לקחת להשלים את כל החצי נזק, פה הוא רק יכול ללכת לקחת, הוא משתלם רק רביע נזק מן הוולד. ולמה? כי סומכוס לשיטתו, המשנה הולכת כמו סומכוס שממון המוטל בספק חולקין, אז פה ללכת לתבוע את ה-50% אם אין מספיק מהפרה, הוא לא יכול ללכת לגבות להשלים את כל ה-50, רק... בוא נגיד בסיפור שהוא אמור לקבל 50, חסר לו 10, אז 10 הוא לא יכול יותר מ-12.5, הבנת? הוא רק יכול לקחת רבע מהגוף של הוולד, וכמובן רק לפי שיטת סומכוס. לפי חכמים כמובן המוצאים מחברו על הבריא, הוא לא יכול לקחת כלום מגוף הוולד. כי כל זמן שאין ראיה שהוולד הייתה בשעת הנגיחה, אז הוא לא יכול לקחת כלום מגוף הוולד. סומכוס לשעתו, אז אם ככה מאוד מאוד יפה. כן, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל לסה לפרה למעלה. אומר רש"י, ותם אין משתלם אלא מגופי. ואמר לי, אב לי כולה פלגה איזה כמבלד. דהי, נע מאז כאן בעד דפרה. ורב הסביר אליי דחד גופה הוא. ועוד כאן נראה גמרא עד בגמרא ו' וכחד מאיברי. הרב הסובר שעובר, זה כמו הרגל והידיים של העובר ירח עמו. כדי מפרש בספה דמילסה. אז לכם משלם לי מניה ריבה ניסקה. ועיד הריבה מפסיד, ואפילו שווה אבלת כל פלגה ניסקה, כי פה אחרי הכל זה ספק, המון המוטל בספק חולקין. עכשיו מדייק את הגמרא התאמה, כל הסיבה שהוא גובה מהוולד רק רבע נזק, למה? דלא ידינן היא הוולד בעדה כנקחה, היא לא אהבה. אבל אי פשיטן, אני מעל לנו יודעים בוודאות, דאה וולד בעדה, שהוולד היה בתוך הפרה כנקחה. עכשיו הניזק בא לגבות מהפרה את החצי נזק, הפרה כבר איננו. אז מה הלכה פה בכזה מצב? אז הוא יכול לכתחילה לקבל את כל החצי נזק מהוולד. משתלם כולה חצי נזק מוולד, למה? רבה לטעמי, דאמה רבה, פרה שהזיקה, פרה מעוברת שהזיקה, גובה מבלדה לכתחילה, אם אתה יודע ב-100% שהיא באמת הייתה מזיקה כשהייתה מעוברת. למה? מה היא טעמה? כי גופה היא. זה נקרא בסוגיה עובר ירח עמו. אז אם עובר ירח עמו, יש פה תוספות מחלוקת ראשונים, דיבור המתחיל מה היא טעמה גופה, האם זה נכנס ליסוד של כל השס עובר ירח עמו, או פה בנזיקין זה משהו אחר, זה מחלוקת ראשונים. לא ניכנס פה לתוספות הזה, אבל פה על כל פנים בנזיקין רב אומר בטוח עובר ירח עמו, אז אם זה עובר ירח עמו, אז כמו שזה מה שהוא הבין, זה שיטת רבה. כמו שהיד הזיקה, זה היה הזיקה. אז לכן אם אתה יודע ב-100% שהיא הייתה בשעת הנזק, היא הייתה בבטן של הפרה, אז זה ברור שאם אלה, פתאום הפרה נעלמה רק הוולד פה, אתה יכול לקחת את כל החצי נזק. על פה המקרה שאתה ספק, יכול להיות שהלידה כבר הייתה לפני ההזק, אז פה אנחנו אומרים ככה, אם הבעל בית אחד כמו זה הנושא, הוא חייב לשלם את כל החצי נזק מהפרה. אם הפרה נעלמה או שאין מספיק חצי נזק, אז מה שיכול ללכת לגבות מהבלד זה רק חצי, כי ממון המוטל בספק חולקין. אבל אם אתה יודע ב-100%, רבה לשיטתו, פרה שהזיקה גובה מבלדו, מה הייתה מה גופה היא? אבל תרנגולת שהזיקה זה משהו אחר, אינו גובה מביצתה. למה מה הייתה מה? כי הביצה זה לא חלק מהתרנגולת, זה פירשה באלמהו, זה דבר נפרד שמופרש מגוף התרנגולת, אז רבה מאוד יפה מסתדר. מה שרבה כותב במשנה עכשיו, לפי רבה, מאוד יפה מסתדר, שכתוב פרה שנקחה ונמצא וברה בצידה ולא יודע, משתלם חצי נזק מהפרה, אם הפרה פה, בעל הבית אחד, קח את כל החצי נזק. רביע הנזק מהבלד, אם אין מספיק בפרה, אז מהבלד אתה לא יכול לגבות את כל החצי, רק רבע. אבל אם אתה יודע ב-100%, אתה יכול ללכת לגבות הכל, גם ביחס יותר, כרגע שזה בעל הבית אחד, זה כבר לא משנה יחס. הבעיה, זה קצת קשה את ההסבר שהוא הסביר, כלומר הסברנו את הבעיה. וקיצור, אנחנו עכשיו ממשיכים עוד קטע לפני המשנה החדשה. הקטע הזה של ומה רבה חוזר לרשע של המשנה. מה למדנו ברשע של המשנה? ברשע של המשנה למדנו שור שנגח את הפרה. לא הפרה הזיקה, רק הפרה הייתה ניזוקת. ופתאום רבי צביקה למדנו במשנה ברשע בתחילת הפרק החמישי שור שנגח את הפרה. ואחרי הנזק אתה רואה, העדים ראו את הנזק אבל למדו רחוק. אבל אחרי הנזק אתה בא, פתאום אתה רואה עובר בצד גם כן מתה. עכשיו אתה לא יודע אם היא כבר היה לידה לפני זה. ואז יוצא שהשור רק הזיק את הפרה, או שהיה בשעת מעשה. אז מה כתוב? הבעל השור משלם חצי נזק על הפרה, ורבע נזק לבלד. איך אתה משער את הבלד? אז בוא נעשה ככה, כשאתה לוקח את הילד עצמו, אחרי המוות, אתה משער אותו לבד, הוא שווה מיליונים. נכון? אתה יודע, הילד יכל לגדל דורות, אבל כשאתה לוקח אותו ביחס לאמא, שכמה אמא הייתה שווה עם זה, וכמה לפני זה, אז הערך זה יותר זול. אז איך אתה משער? אז רב אומר, אתה לא משער אותו כאילו בנפרד. אתה משער אותו ביחס עם האמא. זה אומר, אתה אומר, ואמר רבה, אין שמין לפרה בפני עצמה, כאילו כמה הפרה הייתה לבד שווה לפני הנזק, הוא לבלד בפני עצמו, ואז ילד בפני עצמו מחיר הרבה יותר יקר, אלא שמין לבלד על גף פרה. כאילו עכשיו אתה מסתכל כאילו שהבלד היא בתוך הבטן של אמא שלה, ואנחנו רואים ככה, הפרה הייתה שווה, אם העובר הייתה שווה 150 אלף שקל, בלי זה היא שווה 40, אז את העשר הזה, תשלם רק רבע נזק, כמו שאמרנו, אם זה ספק. הבנת? ככה אנחנו מסתכלים, לא מסתכלים כאילו כמה עובר לבד שווה. אומרת הגמרא, שאם מי אתה אומר כן, אם אתה לא תגיד ככה, רק תגיד שאת צריך לשלם, מסתכלים לפי הבלד בעצמו, נמצא אתה מכחיש את המזיק. מה זה יוצא פה לפי הגמרא פה? זאת אומרת, עיקר הדין, כן היית צריך להסתכל את השווי בנפרד, רק מה? אתה מרחם על המזיק, נמצא שאתה מכחיש את המזיק, כאילו אתה מורכן לו את כל הכי של המזיק, נו. מה אכפת לך שתירוקן את המזיק? אז תן לגמרא עוד דקה לשאול, אז הגמרא תשנה. זאת אומרת, בפי אבי מן אנחנו רואים כמו עיקר הדין היה צריך להיות ככה, פשוט אתה מרחם, נמצא שאתה מכחיש את המזיק. אותו דבר מביא רב, יש לנו עוד שתי דוגמאות שאנחנו מסתכלים בשווי, לא מסתכלים את זה בנפרד, מסתכלים את זה ביחס. וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו. אם אתה קוטע את היד של העבד כנען של החבר, אתה לא מסתכל כמה בן אדם שווה לשלם לקטוע יד. זה בן אדם יגיד בשביל לקטוע את היד שלו, יגיד לך שווה, רק ייקח לך איזה סכום עצום. לא מסתכלים ככה על יד, כמה מסתכלים, כמה בן אדם שווה עם שתי הידיים, כמה הוא שווה רק עם יד אחד, זה נקרא ככה מסתכלים ביחס. ואותו דבר, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. אותו דבר, זאת אומרת שאתה, כשהולך לקצוץ נטייה, אוכל ארוגה אחד רק של שדה. אז ארוגה אחד, אם אתה מסתכל עליו לבד, הוא שווה מלא, אבל ביחס של אחרים, כן, רש"י, אפשר ללמוד רש"י מהר, דיבור המתחיל בקוטע יד עבדו של חברו. אין שמין היד בפני עצמו לומר כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע יד עבד כזה. בוודאי הרואה עבדו שלם, אין קוטע ידיו, אלא בדמים מרובים, יגיד לך בשביל לקטוע לו את היד הגוי, יגיד לך מלא כסף. אבל איך כן מסתכלים? שמין עבד זה, כמה הוא שווה עכשיו, וכמה היה שווה תחילה. אותו דבר, המזיק שדה חברו. מה זה נקרא? קוצץ נטיותיו ואוכל ארוגה אחת, אין שמין אותה לבדה. אלא שמין בית שאה באותה שדה כמה הייתה יפה תחילה, עם מה פחתו דמיה בשביל הרוגה הזה, טוב. עכשיו, הגמרא לא מבינה. הצביקה, מה אנחנו למדנו פה? כאילו שרבא מגיע ואומר איך אנחנו משערים את הבלד אביב, וכאילו אנחנו אומרים מה כל הסיבה, לא מעיקר הדין בשביל שאתה מתחשב במזיק. אומרת, אמר לי רבא חברי דרבא לרבא שווי דינה הוא, אם עיקר הדין הוא, שכן צריכים לשלם על כל דבר בנפרד, הדליק חוש מזיק, למה אתה רוצה לעשות לו פרוטקציה? הוא היה מזיק? הוא לא היה בסדר? אדם אתה רוצה להתחשב בו בכיס שלו, מה אכפת לך? אם עיקר הדין, הוא כן צריכים להסתכל כל דבר בנפרד, אז למה, מה אתה מרחם פה ואתה אומר שאתה רק שם את העובר, כאילו עם הפרה לבד? לכן רבי יואב, כן, הגמרא באמת מתרצת. מתרצת הגמרא משום דאמר לי, המזיק אומר לניזק ככה, פרה מהבר תאזיק תך, מה אני, בוא נדבר, בסיפור שלנו במשנה, שור שנגח את הפרה, הוא אומר, בא לשור אומר ככה, אני לא הזקתי לך את העובר שלך, מה הזקתי לך בסך הכל? על הצד שאני חייב לשלם לך, הזקתי לך פרה מעוברת, אז אני גם ביחס לתשלום, אז פרה מעברת שימינה לך. מה שוכף פה בתירוץ במילים אחרים? שאנחנו לא באים להקל על המזיק, זה הדין שלו מלכתחילה. הוא משלם לפי מה שהיה עובר שווה, כי על הצד שהוא חייב לשלם, כי השור שלו מה הזיק? פרה מעוברת. אז הוא אומר, אני רוצה לשלם את העובר, בוא נשלם כמו שהזקתי. הזקתי פרה מעוברת, לא הזקתי, לא הלכתי ורצחתי את העובר אחרי הלידה לבד. אם הלכתי ורצחתי ובאחרי זה נקרא רצחת הילד לבד, זה לא קשור. אני הלך, השור שלי הלך והרק פרה מעוברת, אז תן לי לשלם לפי היחס של פרה מעוברת. אז מה שמתרץ פה בגמרא, שזה יוצא שזה מלכתחילה ככה, ולא הבנו נכון, כמו שהמילים איתה קצת שכתוב, כאילו היא נמצא שאתה מכחיש את המזיק, אז לכן רבה תרץ, הסביר פה את הזה. עכשיו, פרה מעוברת, רבי אביב, מתחלק לשלוש חלקים. צביקה, אנחנו לא מגדלים פרות, צביקה, אבל אתם כולם יודעים מה זה, כן? פרות בבית חלקיה וכל המקומות והרפתות. פרה, ככה, דבר ראשון, הרגע שנכנסת להיריון, אז יש לה את העובר, העובר עצמו שווה כסף. כן, אז החלק הזה הראשון, הזה אנחנו בטוח לא מדברים, שמישהו שווה לך עובר, אז אם זה בעל הבית אחד, אז אותו בעל הבית. אם מישהו עשה איתו הסכם שהעובר שייך לו, אז ברור ש... עכשיו, אנחנו כרגע, הגמרא הולכת לדון במקרה כזה, שיש לנו פה בעל הבית אחד לפרה, והעובר שהולך לצאת זה למישהו אחר שייך. אז הדבר הראשון, העובר עצמו, זה ברור שייך למי? לבעל העובר, אם עשו הסכם שהעובר שלו. אבל חוץ מזה, צביקה, יש פה עוד שתי דברים. כשפרה נהיית מעוברת,
בשמינה.
אז אותו דבר, היא מקבלת יותר שומן, הפיתום. עכשיו, זה שווה כסף. הפיתום, היא מקבלת יותר שומן, הפרה בעצמו. אחר כך, הדבר השני בגמרא, זה נקרא, הדבר השני, זה נקרא נפחה. מה זה נפחה? הרגע שיש לה עיבור, אז היא נהיית מנופחת, אז אנשים רואים את זה, אז רואים שזה יותר גדולה, וזה גם שווה כסף. אז הפיתום והניפוח, למי זה שייך? שאנחנו מדברים פה מבחינת שווי, זה שייך גם לבעל העובר או רק לפרה? אז החלק הראשון העובר עצמו, ברור ששייך, אם עשו הסכם שיש פה מישהו בעל עובר. השאלה, הפיתום והנפח הזה אומרת עכשיו הגמרא, פשיטה, שבכזה מצב שפרד אחד, הפרה שייכת לבן אדם א', ובלת שייך אחד למישהו אחר, אז הוא אומר שהחלק השני שאמרנו שזה השומן הפיתמה, זה ברור לבעל הפרה. למה? כי שומן הפרה, לא שייך שום דבר לעובר שבמים, למרות שלמה למה היא הייתה שמנה? בגלל, אבל זה בטוח לא, בסדר, זה רק גרמה, ברור שהיא שמינה בגלל העובר של ההוא, אבל בפועל זה לא שייך שום דבר לעובר. אבל מה שכן נפחה, השווי של הפרה בגלל הנפח, שהיא נראית גדולה בגלל העיבור, אז פה כבר היא כן נראית גדולה, למה? בגלל העיבור. אז מאי, מה אתה אומר צביקה? למי שייך הנפח, השווי שמתייקרת בגלל שהיא יותר נפוחה, אז מה אתה אומר? אז מביאה הגמרא מחלוקת. רב פאפה אמר כמו שאתה אמרת, שצריך לשלם את השווי של הנפח למי? לבעל הפרה. למה? כי הוא יכול למכור את הפרה שלו ביוקר בגלל המראה שלה, אפילו עם הבלת שבתוכה שייך לבן אדם אחר. כאילו, כמו שאמרת, אני הבעל הפרה פה, אז אני יכול... זאת אומרת, בעל הבלד לא יכול למכור ביוקר את הפרה בגלל שהפרה נראית יותר נפוחה. אז מי פה בעל הנפח? הבעל הפרה, כי אני עכשיו פתאום באמצע שהיא מעוברת, אני יכול ללכת להחליט לך, אני מוכר לך את הפרה. אז הוא לא שולט על זה. אז לכן זה היה הסיבה שרב פאפה אומר ששייך לפרה. מה שאין כן רב אחה ברייד רב איקה אמר, לא. שבכזה מצב שיש פה מצב שהגיע לנזק וצריכים פה לדעת למי לשלם, וכזה מצב חולקין. למה? כי הנפח של הבמה מעוברת, אחרי הכל כולל גם את הולד, אז לכן זה חצי חצי. והלכתה באמת חולקין. שבעל הפרה ובעל הולד חולקים את התשלום על השווי של הנפח. אז לסיכום צביקה, עובר לעצמו שייך ברור לבעל העובר, אם זה שייך למישהו אחר עשו הסכם. פיתמה ברור לבעל הפרה, כמעט אתה קשור לפיתמה למרות שהיית גורם. נפח זה מחלוקת, לפי רב פאפה זה לבעל הפרה, לפי רב אחא ברייד רביקה, לא, חצי חצי. אנחנו, רבי יואב, מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה הקדושה בסייעתא דשמיא. המשנה הזאת היא ממשיך את התחילת המסכת בבא קמא. אנחנו כבר בדף מ"ז, רבי הרצל. אנחנו ממשיכים פה. אנחנו למדנו, בתחילת המסכת למדנו, כשהניזק מכניס את השור שלו, בוא נגיד, לרשות של המזיק, בלי רשות. ואז הגיע, אני הכנס לך הביתה בלי רשות, ואז השור שלך הגיע והזיק לי את הזה. אז ברור שאתה פטור, נכון? עכשיו הולכים לראות פה את הסיפור הזה במשנה, אחר כך הולכים לראות בסיפור במשנה, מה יהיה הדין שאתה אומר לי, אין בעיה, נותן לך רשות להכניס לך את השור. זה אומר שאני אומר לך, אוקיי, אתה יכול להכניס. זה אומר שאני גם לוקח אחריות על זה, ואז אם שני נזוק אתה חייב, כמו שאומר, בוא נגיד אם קראת, שומר חינם בטוח רק בפשיעה, או שאני אומר, כשאני אומר לך טכנית, זה רק אומר שיש לך רשות פה. אבל אם עכשיו קרה לי נזק, אז אני לא קיבלתי על זה אחריות. אז זה הולכים לראות עכשיו משנה. שלוש אותו ציורים, פשוט שלוש דוגמאות אחרות, הולכים לראות פה את שיטת הנקמה, ואז נראה בסוף המשנה את שיטת הרבי, אז בואו נתחיל פה עם גדרות. הדוגמה הראשונה זה הולך לראות הגדרות. אומרת המשנה בסייעתא דשמיא מ"ז עמוד א' למטה, אומרת המשנה, הקדר שהכניס גדרותיו לחצר בעל הבית ותראו מה שיש שלא ברשות. והרגע שנכנסתי שלא ברשות אחר כך, ושברה, יש פה גורסים פה, אני רואה פה בגרות וציונים, ושברם או בשברתן, מי שבר, בהמתו של בעל הבית הלכה ושברה את הסירים שלי, את הגדרות שלי, שאני הכנחתי שלא ברשות. אז בוא ברור, פטור. הבעל הבית פטור, צביקה למה? כי מה אתה נכנס לי, הכנסת עם רשות? אני אכנס לחצר של דוד שם, הכניס דברים. ברור ש... אבל מה יהיה הדין, ואם הוסקה בהן, אז ברור שבעל הגדרות חייב. זה אותו דבר, הוא גם יכול לאכול קש, לא, משתי הכיוונים הוא אוכל קש. כיוון אחד הוא אוכל קש, שאם קרה לו נזק, אז הבעל הגדרות פטור. ובצד השני גם, שאם הבהמות שלו הזיקו, אם הוסקה, אם הבהמת בעל החצר נזקה בסירים האלו, אז פה בכזה מצב גם כן בעל הגדרות חייב, כן? כי הרי תניה את המזיק. המזיק חייב לשלם. אבל ואם הכניס ברשות, זה כבר הולך להיות חידוש במשנה. שאם הבעל הגדרות הכניס ברשות, הבעל החצר אומר לו, אין בעיה, תכניס בו, והבהמה של הבעל הבית הלכה ושברה את זה. עכשיו, לא אמרתי לך שאני מקבל על זה אחריות. אתה הגעת לשאול אותי, אני יכול להכניס לך, אני הולך לשוק כמה שעות, אני יכול להכניס לך, אמרת אוקיי. לא אמרתי שאני מקבל על זה אחריות. אמרתי רק תכניס, עם כל זה, אומרים שיטת תנקמה במשנה, שהרגע שאני נתתי לך רשות, זאת אומרת, שאני אמרתי שאני כאילו נהיה לך שומר, ברור, שומר חינם, הוא לא משלם לי מזכורת על זה. אז לכן בכזה מצב בא לחצר חייב, כי איך שאני אמרתי לך צביקה תיכנס, זה כאילו שאני אמרתי תיכנס ואני אשמור, אז רגע שהייתי פושע בשמירה, אז אני חייב לשלם, זה חידוש גדול. נראה בסוף המשנה שרבי חולק. מה?
אם הוא הזיק, אני מבין, קיבלתי לשלם, אבל אם אני הוזקתי עכשיו, מה יקרה עכשיו?
תסביר, אתה נראה לי, אתה לא חושב מה שאתה שואל, מה הציור? תכניס, מה הציור? אני, יש לך, לך יש חצר. לך יש חצר?
נכנסתי גדרות ברשות. עכשיו, יש לך כאן דובה ברשות או ברשות?
ברשות.
ברשות, כן. אני אמרתי מסכים, כאן יש לו רשות. עכשיו, זה שאמרתי רשות, אני מקבל לעצמי, אם יש כאן פרה שלי או שור, שלא תזיק לך את זה. כלומר, אם ילך לשמור את זה, אני צריך לשלם.
נו.
אבל מה קורה אם הוא זק? כלומר, עכשיו הוא הלך, היה כאן הגדרה הזאת עם שמן, פתאום בא, הפרה הזאת החליקה וקיבלה שבר. האם גם כן הוא יהיה חייב?
הוא הכניס פה גדרות.
כן, גדרות, אבל גדרות גם יכולים להזיק.
גדרות יכול להזיק, אז אתה חי על הכל. אתה חי על הכל, כמו שאומר חינם אתה הופך להיות. כן, כן, מה אחוי?
אני קיבלתי, בדרך כלל ככה גם אמרנו, אם אני לא טועה, אתה קיבלת שאני לא אזיק, נכון. אני שמרתי כמו שהפרות שלי לא יזיקו לך. יש לי פרות, יש לי שמרות, לא. אבל שלא יוזקו, מה פתאום, זה לא קיבלתי על זה.
טוב, כרגע אנחנו רואים פה שאם הוא אומר לו בוא ותיכנס,
אני לא מקבל, למה אני
אשגיח,
כמו אמור
להשגיח,
אתה
משגיח
בדרך כלל,
מה אתה יודע, אני מתכנס לכאן יום
מדבורי, אבל אם לא קיבלתי, אז מה עכשיו, אני בדרך כלל שאני מקבל את זה, אני מקבל את זה, יש לי, אני יודע שיש לי פרות, יש לי כאן זה, ואני הסכמתי להיכנס, שאל שהפרה שלי לא צריך להזיק אותך, אבל שלא יזיקו אותה.
הבנת מה שהוא שואל רבי אביב? אני גם לא הבנתי. מה שהרעיון פה, הרעיון, בוא נתקדם כי אחר כך עוד פעם נסיים מוכר. אני אגיד את הרעיון. הולכים לראות שלוש... כשאתה לקחת רשות שאתה יכול להיכנס לפי שיטת חכמים, אתה הופך להיות בוליו כמו שומר חינם. שומר חינם, אתה חי על הכל. אם זה עכשיו הזיק, אז אתה חייב לשלם. אם זה... עכשיו שומר חינם, יש לו הלכות שומר חינם, ברגע שאני לא מקבל את השכר, זה נקרא שומר חינם, וזה מה שאמרנו. עכשיו, אנחנו הולכים לראות עכשיו במשנה עוד שתי דוגמאות. הרעיון של המשנה זה אותו דוגמאות בדיוק. שמה הרעיון? ברשות בעל החצר, אז אם הכנסתי את זה ברשות, אז הבעל החצר חייב, הוא הופך להיות שומר. אם זה היה שלא ברשות, אז מה הופך להיות? הבעל של המוצר חייב לשתי הכיוונים. אם זה הזיק, אז הוא חייב, ואם זה ניזוק, אז הוא פטור. זה הדוגמה הראשונה היה על גדרות. הדוגמה השנייה הולכים לדבר על פירות, והדוגמה השלישית הולכים לדבר על שברים. אז בואו נראה את הדוגמה השנייה. דוגמה השנייה, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. אותו רעיון. מגיע וחלטן בהמתו של בעל הבית, אז ברור שפטור. למה? כי הרגע שהכנסת את זה בלא ברשות, מה אני קשור לפירות שלך? זה שאכל בתיאבון, אני אפילו שחסכתי ארוחת בוקר לפרה שלי, הרגע שהכנסת את זה שלא ברשות, אני לא התחייבתי לשמור על זה. ואם הוזכה בהן, בוא נגיד שהרגליים מדו על ידינו, שהוחלקה, נראה את זה אחר כך בגמרה לקטע הזה, מה ידין, באיזה צורה, בוא נגיד אם היא אכלה ונזקה, נראה עוד דקה בגמרה לדבר. הכל פני, אם שקרה נזק בזה, אז בא לפירות חייב. כרגע שאני הכנסתי שלא ברשות, כן, כמו שהכנסתי בור, או כמו שבן אדם המזיק, שאני צריך לשמור על הפירות שלי, פשעתי ולא שמרתי, אז אני אומר שאני בא לפירות חייב. אבל ואם הכניס ברשות, אביו, אם הבא לחצר, אומר לו, בשמחה תיכנס, אז אותו רעיון לפי חכמים, בא לחצר חייב. מביאה משנה דוגמה שלי, למה חסר את כל השלוש דוגמאות?
כך גם אמירי, הוא אומר,
מה? מה, אני לא...
הוא אומר מפורש. הגמרא אומר שתלדו בדף הבא, רק לגבי נזק, אבל אם הוא הוזכה, מה פתאום?
לא יודע. בוא, אני מסכים מה שאתה, אני לא יודע, אני מה... בוא נתקדם עכשיו, מה אנחנו צריכים את כל הדוגמאות?
פשוט, אני אביא איתך, מה אתה מבין? אביא, אתה בדרך כלל מבין טוב מאוד. אני באתי גדרות. עכשיו, כשאני קיבלתי כאן אישור, אני באתי ואמרתי, אני יודע שיש לי כאן שור, ואני קיבלתי על עצמי אחרות. אני קיבלתי אחרות שהשור שלי לא הולך להזיק אותה, נכון? אבל מה קורה אם השור שלי הוזק על דרך כלל? איך זה קרה?
זה הרגליק שבר
הרגל. פשוט, הוא הלך לי החליק לי עכשיו שבר את הרגל. אני גם כי קיבלתי על אחרות הזאת שזה, אתה לא תזיק אותי? זאת
השאלה.
בוא נתקדם.
פה אני, פה כתוב מה שאני ראיתי, למדתי ברוך השם פה זה. בוא נתקדם מעלה. מה חסר כל השלוש ציורים? מה חסר כל השלוש ציורים? בוא נתקדם מעלה. לפני שמדפדפים לעמוד ב', מה חסר כל השלוש ציורים פה? גדרות, עכשיו דיברנו פירות, ואחר כך הדוגמה השלישית. לפני שמדפדפים לעמוד ב', רציתי להראות לכם את התוספות האחרון. סתכלו תוספות קטנצ'יק. תוספות אחרון דיבור המתחיל הקדר שהכניס כדרותיו, אומר תוספות, אנך תלסה בא וצריכה ולא זוהב זוקטנה. מלא פעמים, למרות שזה אותו דבר, אבל בדרך ולא זוהב זוקטנה שמה. דהי תנא גדרות, אב אמינא שדווקא גדרות ברשות חייב, אז הבא לחצר חייב, למה? לפי שנוחות להישבר, אז כשאתה אומר לי בוא תיכנס, הוא בסתם מקבילה לנתירותה. אבל פירות, שפירות אין פה שבירה. אז הייתי אומר שאני אומר לך בוא תיכנס, זה לא אומר כלום. כמה שמלן שגם פירות, אם... ואיתן הפירות, היית אומר גם כן, פירות יש לו משהו שאין בשברים שנוחות להתקלקל. אבל בהמה שהבהמה גם כן בדרך כלל לא נזוקת. ואותו דבר, כמה שמלן שגם בהמה, ועכשיו נראה את הדוגמה השלישית גם בהמה. אומרת המשנה דוגמה שלישית, הכניס שורו לחצר בעל הבית, שלו, אנחנו עוברים למ"ז עמוד ב', הכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות מ"ז עמוד ב' למעלה, ונגחו שורו של בעל הבית, או שנשכו כלבו של בעל הבית, פתור. אבל מה יהיה הדין נגח הוא, השור של המכניס, את שורו של בעל הבית? חייב. אותו דבר פה מביאה משנה עוד דוגמאות, זה נראה אחר כך בדף הבא את כל העומק של זה. נפל לבורו, אם הוא נפל לבור של בעל החצר, והביש את מימיו. עכשיו זה כבר לא ראוי לשתייה, אז ברור שחייב, רגע שהכנסת שלא ברשות, אתה פשוט מזיק. מה יהיה הדין היה אביו או בנו לתוכו? האבא או הבן של בעל הבית היו לתוכו בתוך הבור, ועכשיו בגלל שקרה המקרה הזה מתו, אז פשוט הוא משלם את הכופר, הוא משלם את הכופר ליורשי האב או הבן, כמו שור שהמית אדם. ואם הכניס ברשות, ונראה אחר כך, נראה אחר כך בגמרא בדף ממחטא עמוד ב', בדף של מחר, שאם זה שורתם, אנחנו פוסקים להלכה ששורתם לא משלם כופר, ולמה הוא תופס פה כופר דווקא אביו או בנו, אם זה מישהו אחר, אין פה כאילו. הגמרא אחר כך תתרץ בכמה דרכים מה כתוב פה כופר, זה נראה בדף של מחר ממחטא על הקטע הזה. אבל ואם הכניס ברשות, אז שיטת הנקמה לשיטתו, כמו שתי הדוגמאות הקודמים, בא לחצר חייב, הופך להיות כמו שומר. עד כאן הבאנו שלוש דוגמאות והסברנו. רבי מגיע חולק על כל השלוש דוגמאות. שאתה אומר לי רבי יואב, בוא, אוקיי, בשמחה תכניס את הגדרות, את השברים, זה לא אומר שאני לוקח אחריות, תכניס, אין שום בעיה. אבל זה לא אומר עד כדי כך שאם זה קרה נזק, אני אמור לשלם אם הייתי פושע בשמירה, לא, זה לא הופך להיות לשומר. שומר חינם זה נקרא שאני אגיד לך, בוא, אני מקבל על האחריות להיות שומר. כשאני אומר לך, בוא תיכנס בכבוד, זה לא אומר שאני נהיה שומר על המוצרים שלך. זה שיטת רבי, נכון? רבי אומר, בכולן, ככה הלכה אני רואה. רבי אומר, בכולן, מכל הציורים שלמדנו, אם נזוקו חפצים של המכניס, אפילו כשהכנסת ברשות, אז אני אומר שהבעל החצר יהיה פטור מלשלם, אני לא חייב לשלם, עד שיקבל עליו לשמור. כן? זאת אומרת, דרך אגב, אתם יודעים, מה ההבדל, של, בוא נגיד לפי תנקמה, שאני אומר שאתה הופך להיות שומר, אם קיבלת, בוא נגיד לפי רבי, מתי אתה כן תהיה חייב? אם אתה שומר, עד שתקבל החיות בשמירה, מה ההבדל בין שומר, אם נכנסתי שלא ברשות, הפני יהושע עושה פה מאוד יפה, הוא אומר הפני יהושע ככה, כשאני נכנסתי שלא ברשות והזעקתי לא בתור שומר או אפוא, בכדי מצב יש לי דין של מזיק, אז בוא נגיד אם זה שור דוגמה, שור טעם זה חצי נזק רק והכל, אבל בכדי מצב שאתה הופך להיות שומר, אז שומר בפשיעה, אין לך דין שמזיק, יש לך דין ששומר בפשיעה, תחייב לשלם מיד הכל נזק שלם אפילו על המקום הראשון, נגיד לדוגמה של שור, אם זה, אם הייתה פשיעה בשמירה, שומר חינם רק חייב בפשיעה, לכן אני מתופס פשיעה, לא מדובר פה על שומר שכר בפשטות, שלא אומר לך בוא אני מקבל אחריות. אז זה סתם דוגמה יפה שפני יהושע עושה פה מאוד יפה סדר, מה ההבדל של שומר ו... אבל כל פנים נסכם את המחלוקת יוצא, שמה הידים אם אדם אומר בוא תיכנס, האם בוא תיכנס זה אומר שאני לוקח אחריות גם לשמירה, או שכשאני אומר לך תיכנס זה רק נקרא שנכנסת שברשות, כן, זה ברור, זה ברור שאם אני אומר לך, זה ברור, זה ברור, רגע, זה ברור, זה ברור, זה ברור, כן, אין הבדל. שור תם בכל המקומות משנה חצי נזק, חוץ אם אתה נכנס לרשות המזיק, זה תמיד פתור. שור, לפי רבי תרפון ברשות הניזק מקבל משעד נזק שלם, נכון? לא עכשיו נעשה חזרה על הכל. מה שחשוב בו להבין את המחלוקת, גם לפי רבי, לפי זה, אם אני אומר לך בוא תיכנס, לפי כולם הזה נקרא להיכנס ברשות. ואז אם שלי הלך ונגח את של הבעל הבית, גם לפי רבי אז יהיה פתור. הנפקימין יהיה אם זה הוסקו המוצרים שלי, האם הוא חייב לשלם או לא? לפי תנא קמא זה גם אומר, בוא תיכנס, זה גם אומר שאני מקבל על זה אחריות כשומר, אז אם הייתי פושע לפי חכמים חייב, לפי רבי לא. אבל זה ברור שאם אני אומר לך בוא תיכנס, זה נקרא שנכנסת ברשות. ואז אם הדברים שלך קיבל איזה עזק, אז זה בוא לפי כולם הפתור. פה כל הנפקי מינה, האם אני מקבל על זה אחריות, על הדברים שנכנס או לא? לפי תנא קמא כן, לפי רבי לא, עד שאני אקבל מפורש אחריות. טוב, אנחנו למדנו ברשע של המשנה, הקדר שהכניס גדרותיו לחצר וכולו וכולו. אז למדנו שמה שאם זה היה שלא ברשות והבמה שבא לחצר הוסקה, חייב המכניס. מדגדקת הגמרא התאמה, כל הסיבה שהבא לגדרות חייב, אם הבא לחצר הבמה שלו נזקה מהכסירים שלי שהכנסתי בלי רשות, זה שכלא ברשות כמו שכתוב ברשע במשנה. אבי רשות, אם הכנסתי ברשות, לא מחייב בא לגדרות בנזקי בהמתו, ככה אנחנו מדייקים מהרשע. אם הכנסתי ברשות, כמו שאמרתי גם לפי רבי יסכים בוא תיכנס, לא מחייב בעל גדרות בנזקי בהמתו ובעל חצר. איי, ולא אמרינן, אני לא אומר כשהוא הכניס ברשות, אפילו שהוא לא פירש או מקבל על עצמו לשמור, ולא אמרינן קבול לקביל בעל גדרות, נתירותא דהמתו ובעל חצר. זאת אומרת ככה, כל הסיבה שאני אומר, שאני חייב לשלם לך את הנזק לבעל הזה, למה? כי הכנסתי שלא ברשות, אבל אם הכנסתי ברשות, אז אני לא חייב בנזקים של הבהמה שלך שקרה כי הכנסתי את זה ברשות. ואני לא אומר כרגע שאני מכניס ברשות, אפילו שהוא לא פירש ומקבל על עצמו, אז אני אומר שמקבל הבעל הגדרות, מקבל על עצמו לשמור את הבהמה שבא לחצר. הסיפור הזה לא דייק. שאני אומר לך, אתה יכול להיכנס, אז אני לא אומר שאני עכשיו הבעל הגדרות שאני הכנסתי, אני הופך להיות עכשיו השומר של הדברים שלך, של בעל החצר. אתה יש לך חצר פתוח.
זה מה שאמרתי.
מה?
זה נקרא
עוזר. זה בדיוק שאני אמרתי. לא הבנתי בכלל את הסיול. בוא לא נתבלבל פה את הציורים. אנחנו כרגע על הציור הזה לא הסברנו, אבל אמרנו לכאורה זה לא הבדל. אתה אומר לי בוא תיכנס בסיר. הרגע שנתתי לך רשות, עכשיו קרה נזק שהמוצרים שלך נזקו, שאתה בא לחצר, אני בא לגדרות. לא הבנתי את זה, לא הבנתי מה שאתה אומר. למדתי את זה מקודם, לא הבנתי מה שאתה אומר. אז מה אני אומר פה? שאני בכזה מצב יהיה פטור. למה? כי כבר נכנסתי ברשות ואמרנו את זה לפי כולה אלמה. עכשיו, למה? לפי רבי, זה מסתדר רק לפי רבי. שרבי אומר, שאני אומר לך בוא תיכנס, אני לא מקבל אחרת. ולפי חכמים, גם בציור הזה, כשהוא אומר לי בוא תיכנס, אז לכאורה אולי אני עכשיו הופך להיות שומר למוצרים שלו, ככה אמור להיות לפי חכמים. שהוא אומר לי בוא תיכנס תהיה חי, אני לא אומר ככה, זה רק לפי רבי.
זה לא נשמע ככה.
למה? אבל לפי חכמים מה אמור להיות ההלכה?
לא, אבל זה לא נשמע.
לפי חכמים אנחנו אומרים, כשהוא אומר לו תיכנס, אז קביל לקביל בהגדרות, שהבעל הגדרות מקבל על עצמו את הנתירות שבהמה שבא לחצר, אפילו שלא סיכמת את זה בפירוש, ככה הגמרא מדייקת פה. מזה שלא מדודה ככה מהגמרא מוכח, שהרי שהולך פה כפי רבי, כי לפי רחמים, שאני אומר לך בוא, נכון? ככה אנחנו רואים פה. אז מה, אני רבי, דאמר שאומר בסוף המשנה, שכל בסתם, האם יש פה רשות להכניס, והוא לא פירש שמקבל על עצמו, לא מקביל על הנתירות, אז לכן ככה. אז אנחנו הסברנו במשנה כל הזמן לצד השני, שמי לא מקבל על מי, הבעל החצר לא מקבל, אז אותו דבר הפוך פה, לפי הרי שהולך גם כפי רבי, שכשאני אומר לך בוא תיכנס, אני לא מקבל על עצמי לשמור את הדברים שלו. אבל לפי חכמים מה אמור להיות ההלכה? כשהוא אומר לי תיכנס, אני אמור להיות אחראי על הדברים שלו. מה, רק אני יהיה לי ביטוח ולא? לפי חכמים זה דו צדדי. טוב. אז הרי שהולך כפי רבי, אומרת הגמרא עם הספר, תסתכל באותו, הסברנו כל השלוש ציורים הראשונים, כל לפי, אז בוא נראה עם הספר מפורש בדיים ברשע. הספר של הרשע, אם הכניס ברשות, ואותו דבר כתוב על השלוש ציורים, זה נקרא ספר של כל השלוש ציורים, כתוב שאם הכנסת ברשות, אז פתאום, הוא רק אמר לך בוא תיכנס, אז מי חייב? בעל החצר חייב. הוא לא קיבל עליו שמירה, אני כבר אומר חייב, עשאן לרבנן, דאמרי שבסתם מנע מקבול לקבל עליהן את תירותה. אז אם ככה יוצא פה, ממתיים, הרשע הולך כמו רבי, וההמשך הולך פה כפי חכמים. ממשיך הגמרא את הקושיה וסוט, תדקדק כל מה שנכתוב בסוף המשנה. איך שאנחנו סיימנו את השלוש ציורים, מגיע רבי אומר, בכולם, בכל השלוש ציורים שלמדנו, אפילו שהבעל החצר נותן לו רשות להיכנס, אינו חייב עד שיקבל על הבעל הבית לשמור. אז מה יוצא פה? רשע וספה רבי, הוא מציע את הרבנן. מגיע התירוץ הראשון, מגיע רבי זרע, אומר באמת אמר רבי זרע תברה, משנה מאוד קשה. אז יוצא שיש לנו פה שתי דינים, נחלקו פה המשנה בשיטת חכמים. מי ששנה זו, לא שנה זה. זאת אומרת, מי שלמד את הרשע, שדווקא כשהכניס שלא ברשות חייב בעל הגדרות בנזקי הבמה. אז מפה אנחנו דייקנו כשהכניס ברשות פטור, הוא סובר שלא נחלקו חכמים ורבי. שהם סוברים שגם לפי חכמים כשנתן בעל החצר פטור, אם הוא שבר הבמו את הגדרות. ככה הרשע למד. אחר כך, לא שנה זו, את ההמשך, שכתוב שאם הוא אמר לך בוא תיכנס ברשות, אז פה למדו מחלוקת, אז מי שלמד את הספר, הוא למד שיש מחלוקת רבי וחכמים. שאם אני אומר לך ברשות, הוא למד לפי חכמים, זה נקרא, אני מקבל על עצמי שמירה, ולפי רבי לא. אבל מי שלמד את הרשע, הוא למד שרבי וחכמים לא נחלקו בדבר הזה. זאת אומרת, לפי כולם, אם אומר לך בוא תיכנס, זה לא אומר שאנחנו מקבלים אחריות, דו צדדים משתי הכיוונים. ככה רבי זרע מתרץ תירוץ הפשוט, אבל מגיע הגמרא תירוץ של רבא, ורב אומר מאוד יפה. כולם אומרים יפה, מי אני שאני צריך לחלק פה ציונים? אז רבי זרע אמר תברה, רבא אמר ככה, כולה רבנני. כל תחילת המשנה, באמת עד שאנחנו מגיעים בספר, רבי אומר הכל זה שיטת חכמים. שמה חכמים אומרים? שבדרך כלל אם אני אומר לך בוא תיכנס, אני מקבל על עצמי גם כן אחריות לשמור. נו. היי, מה עמדנו בתחילת המשנה? בוא נגיד בדוגמה הראשונה. כדר שהכניס, אם מה דייקנו? אני אומר ככה, כל הסיבה שאני אומר שאני חייב לשלם את הנזקים של בעל החצר, זה שלא ברשות. ברשות, אז אנחנו אומרים שפטור. לכאורה למה? כשהוא אומר לי ברשות, אז אני אמור לקבל אחריות על הדברים שלו. אז אומרת הגמרא, בכזה דבר זה משהו אחר. רב אמר כל הרבן, אני ברשות, כשהוא נתן רשות להכניס, שמירת גדרות קיבל עליו בעל החצר, ואפילו נשברו ברוח. זאת אומרת, בכזה מצב שהוא נתן רשות להכניס, אז בכזה מצב, כאילו שהבעל החצר אמר מפורש שהוא ישבור עליהם, ואפילו, מה זה נקרא נשברו ברוח? אפילו נשברו ברוח שזה נקרא פשיעה, שבאופן ששומר חינם בדרך כלל חייב לשלם, אז זה, אבל המכניס, מי שמכניס, הוא לא קיבל על עצמו שמירה, כמו שהסברנו בהתחלה, אז לכן כשהכניס פטור, זאת אומרת ככה, הכל הולך לפי שיטת חכמים. הרגע שאתה אומר בוא תכנס, אתה מקבל על עצמך שמירה בדיוק כמו שומר חינם, וזה נקרא פה אפילו נשברו ברוח. אז כבר תהיה חייב, שומר חינם מפשיעה חייב. זה דווקא שאתה, אתה בא לחצר, אתה בא לבית, אתה אמרת לי תיכנס. אבל כשאני, אתה אומר לי, אני להיכנס, אני לא מקבל על זה החיות, זה לא דוד צדדי. הכל הרשע, הכל הולך לפי שיטת חכמים, כשאתה אומר לי בוא תיכנס, זה באמת קבלת החיות. אבל אני המכניס, כשאני אומר לי תיכנס...
בקרקע הזאת יכול לגרום למצב שאף אחד לא יתן לך להיכנס.
בסדר.
מה, אני עושה לך טובה ואני צריך לגרום שם על הנזק שלך?
בסדר. לפי חכמים יצא לך באמת, אין לי מה לענות לך. לפי חכמים אתה צודק.
נשמע,
אבל... לא, אבל אתה יודע מה הפתרון? הפתרון הוא בכזה מצב שאם יש לך חצר ריק ממילא שאתה לא יכול להינזק, הפתרון אתה יכול להגיד מפורש, אני מכניס אותך ואני לא לוקח אחריות. זה לפי כולם. פה מדברים, בוא תיכנס, הוא לא אומר לו כלום. הפתרון לפי, גם לפי חכמים, בוא תיכנס, ואני אומר לך, אני לא לוקח אחריות שום דבר למוצר שלך, והוא יצא ריק. כי לפי באמת התירוץ הזה, אם שלך ניזוק, ואם הכנסת ברשות, אז תהיה פטור. הכל צריך לסכם מפורש, זה הפתרון. לכל חושי משפט, אם היו מסכמים מראש, כל הרבנים של חושי משפט לא היה להם עבודה. כל הבעיות שלא מדברים ברור, שכנים, בלגן. אם הם מתחילים לסכם מפורש, אם הכל כתוב, אבל אני רואה שהבנת, מהשאלה הבנת, לפי שיטת חכמים אתה צודק. אז הכל פנים, התירוץ של רבא, ככה הבנו גם במשנה צביקה, נכון? אין איזה, זה לא כמו שאני אומר שאם אתה אומר לי תיכנס, אז אני אמור לקבל אחריות אוטומטי על הדברים שלך. אז לפי זה הכל על מקומו בא בשלום. אנחנו למדנו במשנה, בוא נתקדם. אנחנו למדנו במשנה, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית וכולו. אם הכנסתי, בדוגמה השנייה דיברנו על פירות. אם הכנסתי את הפירות לחצר בעל הבית וכולו, אמרנו שזה לא ברשות. אז ככה, אם מוזקה בהן, אז כתוב פה, הבעל הפירות חייב. אם הדברים של הבעל הבית נזק בהן, אז בעל הפירות חייב. הגמרא רוצה עכשיו לבאר באיזה צורה הוזקה. אמר רב, לא שנו שאני אומר שבעל הפירות חייב בנזקי בהמה, אלא שהוחלקה בהן. הדברים שלך נחלק בפירות שלי, אבל אם היא הלכה, אכלה ארוחת בוקר שלה, ובטעות היא אכלה מדי מלא, והיא קיבלה חולי מעין מזה שהיא אכלה מדי מלא, אבל אכלה בכזה מצב אני אומר פטור. הבנת, צביק, דוד, אני מגיע, מכניס אליך שלא ברשות דברים, אז אם במשך הנסקה נחלקה בזה נתקלה, אז אני חייב. אבל אם הלכה ואכלה ארוחת בוקר ופתאום אכלה, 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 פה בכזה מצב אני אומר פטור, מה הסיבה? אומר רב, מה היא טעמה? דאבלה שלא תאכל. זאת אומרת, היא, אני לא הזקתי אותך, היא הזיקה לעצמה, אז היא, הרגע, היא אכלה, אז היא הזיקה לעצמה, וכזה דבר, אז...
גם שהחליקה הזיקה לעצמה.
מה? כשאני שם פה נזק, והיא מגיעה ונתקלה בזה, אז אני שמתי פה את הנזק. כשהיא מכניסה את זה לפה שלה והיא אוכלת יותר מדי, אז כאילו, בוא נראה את מה, בוא נראה מה שרפששת, בוא נראה מה שאתה אומר. השבות יעקב, תשובות, ספר תשובות, תשובות יעקב, רוצה להגיד, יש מושג, שאסור לעשות נטילת נשמה בשבת לבעל חי, נכון? מה יהיה הדין? אני שם לך, בתוך שבת, אני שם איזה חומר שהורג זבובים, אני שם את זה בתוך שבת, האם זה נקרא נטילת נשמה או לא? השבות יעקב, הוא מביא בשם גדול אחד, רוצה להביא מהראיה מפה, שהרגע שאין הרחח, אני לא עשיתי לה בפועל שהיא תדוג, היא הגיעה אליי, אז אני לא שמתי פה נטילת נשמה. אז אני עובר עם הגמרא פה, כמו עובר לשאלות, אתה יכול לקחת תשובות, ספר תשבות יעקב, אנחנו בדיוק לומדים הלכות שבת, מביא בשם גאון אחד. אז כשאני הוצאתי, לא עשיתי נטילת נשמה בשבת, כי אז הגיע, אבל מגיע, הוא עצמו, שבות יעקב, אחר כך מגיע שם השפר, רב שלמה מקליגר, הוא אומר, מה פתאום, זה לא דבר, למה? הוא אומר, בנזיקין, אל תשווה לי להלכות שבת. בנזיקין, יש הלכה, גרמה בנזיקין פטור, אז כשאני אומר, היא אכלה לבד, היא אכלה את עצמה, בנזיקין יש כלל גרמה בנזיקין פטור, אבל אני אומר, בהלכות שבת, זה הרבה יותר חמור מנזיקין, הלכות שבת, הרגע שאתה הוצאת פה, גרמת בנזיקין, הוא מביא שם הפתרונות, איך כן? אז הוא חולק, הוא אומר לו, הרגע שאתה מביא פה, אתה יכול להגיד גרמה בשבת פטור. יש הלכות אחרות, אז לכן הוא חולק על הרעיון הזה. אז אמר רב ששת, אמינה, כנאים שכיב רב אמר להשמטה. אומר, רב אומר פה את ההלכה הזאת, הוא אמר את זה כשהוא הלך וישן. איך אתה אומר כך על רב שלך, רב דוד? רב ששת היה תלמיד מובהק של רב, רב זה היה רבו. אתה אומר לך, הוא לא אומר, הוא אמר את זה כשהוא ישן. מה אתה אומר על זה, רבי יואב? אמר רב ששת, כנאים ושכיב רב אמר להשמטה. כאילו, זה לא הלכה ככה, איך? עכשיו, רב ששת היה תלמיד מובהק של רב. איך אתה אומר?
אולי למטור, יש לו כאן פרטה מפורשת. הוא לא סתם אומר כזה דבר, הוא אומר כנאי שבמקרה כזה, הוא היה ישן קצת ולא זה, מה, לא יכולתי...
החוות יאיר, ספר חוות יאיר, רבי יואב, מה אומר? הוא אומר שהפוך על הפוך, הוא אומר זה היה מחמאה, הוא אומר, זה היה תלמיד מובהק באמת של רב, הוא אומר שהרב שלי אומר דברים כאלו, זה בטוח הוא אמר את זה בשינה, הוא היה כזה צדיק, הוא אף פעם לא אומר דברים לא את זה, אם הוא אמר את זה, הוא אמר את זה מתור שווח, לא מתור בזלזול, אם הוא אמר את זה, בטח הוא היה עייף, הוא באמצע שינה, הוא אמר את זה. ככה חוות יאיר אומר, הפוך על הפוך, לא, הבנת? לא בתור, בתור זלזול שהוא, הפוך, ככה חוות יאיר אומר. יש ספר, זה אתה לא תאהב לי, זה מחת אלעזר, זה ספר חסידי יותר, מונקת, שהוא אומר, הוא אומר בריחות, הוא מביא, שמי זה היה רב, איך קראו לרב? רבי אבא. רבי אבא. הוא מביא שכתוב בשם הזה, שרבי אבא הזה היה הכותף של רבי שמעון בן יוחאי. הוא מביא שם מלא בריחות, זאת אומרת, הוא היה בתקופה של רבי שמעון בן יוחאי, והוא היה ידע מלא בקבלה. עכשיו, הוא מביא שיש מושג אצל האריז"ל, הוא מביא שם מתרא, הוא מביא בכסבי האריז"ל, יש סיפור ידוע, שפעם אחד תלמידי האריז"ל ראו שהאריז"ל באמצע השינה מנמנם, ומדבר בתוך כדי השינה, ואז מה הוא אמר, ואז כשתעוררו אותו, הוא אמר, מה עדיין נמנמת? הוא אומר, גילו לי בשינה, משהו שאם הייתי בהקיץ בגלוי, יש שתי גרסאות, 70 שנה הייתי צריך ללמוד או 80 שנה. שמעת פעם את הסיפור הזה אצל האריז"ל? כן, אני שם, זה סיפור מאוד ידוע, יש שתי גרסאות, 70 שנה, 80 שנה, הייתי צריך, זאת אומרת, השיגו לו בשינה, מה ש... השגות יותר גבוהות בדיוק. עכשיו, רב על זה, אומר המנחת אלעזר, על פי הקבלה, רב, הוא היה יודע טוב גם בניגנה וגם בקבלה. עכשיו, אומר המנחת אלעזר, כשהם, מלא פעמים הוא אומר, הוא מדבר את זה יותר על הגמרא, שהגמרא אומרת, מה זה נקרא שתיק רב? שואלים את שאלה רב שלה, רב שותק. למה רב שותק? הוא אומר, רב, כל דבר, הוא לא יכול לגלות לנו את הקבלה, גם רק את הנגלה. אז דבר שהוא היה גם על פי קבלה, אז הוא אומר, אני מעדיף לשתוק והכל. קיצור, המחת הנזר מגיע, מעריך שם יותר בריחות, מגיע מעריך שהיה טוב בקבלה. אז הוא אומר, כנאים ושכיב רב, זה אותו רעיון, זה אותו רעיון ששתיק רב. זה כל אלו שבקבלה אצל האריז"ל והכל, אלו, הם אמרו את זה בשינה, אנחנו לא מבינים את זה על פי נגלה. על פי, זה 80 שנה אולי רק שתבין את זה, אז אנחנו מבינים פה על פי נגלה, טוב בוא נתקדם, אז הוא לא מבין את הדבר הזה, אמר רב ששת, אמינא כנאים נאים ושכיב רב אמר להשמטה, למה? כי ההלכה לא ככה, דתנא למדנו בברייתא, הנותן שם המוות לפני בהמת חברו, אתה שם המוות לפני הבהמת חברו, שם לה ככה, והיא אכלה את זה ומתה, מה כתוב שמה? פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בית דין לא יכולים לחייב אותו פה, אבל מדיני שמיים הוא חייב. אז מה אנחנו מדייקים מהברייתא? דווקא שנתן לפניה סם המוות, הוא. זה פטור, למה? דלא אבידא דאכלה, בדרך כלל היא לא אוכלת סם המוות. אבל אם הנחת לפניה פירות, דאבידא דאכלה, פירות בדרך כלל עשויה לאכול אותן, אז מה שאתה, אתם שאלתם את השאלה פה. אז אם ככה, בדיני אדם נמי מחייב, והמאי אבי לה שאלות על מה שרבי יואב בדיוק שאל. מה אחרת כשאתה שם לה משהו והיא נחלקה, או שהיא הולכת ואוכלת? זה אותו דבר. הרגע שאתה שם לה משהו שבדרך כלל היא אוכלת, זה מבחינתנו, כמו שהיא תלך ותנזק. אז מה אתה בכלל משווה? מתרץ את הגמרא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, אמרי הוא הדין אפילו פירות. אם שמת לה מלא פירות והיא אכלה ומתה, אז כמו שהוא אומר פה רב, נמי פטור מדיני אדם. איי, למה כתוב כן שם המוות? אנחנו מדייקים שדווקא שם המוות פטור ופירות. לא, לא, אומר רב לא. ורק המשמלה, מה שכתוב שם המוות, אפילו שם המוות, נמי דלא אבידה ואוכלה, אז עדיין החידוש הוא בצד השני, שאני אומר שחייב בדיני שמיים. אבל כל שכן, שאם הנחת לפניה מלא פירות ואחד, זאת אומרת ככה, לפי התירוץ הראשון מה יוצא? רב נשאר עם שלו, שאם אכלת מלא פירות, אתה גם כן רק גרם מהרגע שהיא אכלה בעצמו, אתה פטור מדיני אדם. איי, למה כתוב דווקא שם מוות, ופה אתה מדייק שפירות רסם, אם שמת, אז רגע שאתה בטוח שהיא תאכל את זה, זה כמו שהיא הלכה ונחלקה בזה. אומרת, מה לא, הוא הדין באמת פירות, גם כן אתה פטור. למה? זה מה שהיא אכלה יותר מדי, זה איננו לא השם. למה כתוב שם שם מוות, הפוך, לחדד שאפילו שם מוות, אני אומר שחייב מדיני שמיים, כי אתה חי הכל גרמה, וכל שכן, אם הנחת מלא פירות וחייב, בוא איתם, התירוץ שני, שם מוות, אתה יודע מה שם מוות שכתוב שם בברייתא? נמי באפרזתא. מה זה נקרא אפרזתא? אפרזתא זה נקרא שם המוות בצורת של עשב, דהיינו פרה, שהוא כמו פירות, ועשוי לאכול את זה. אז עם כל זה אני אומר, שפטור מדיני אדם, למה? כי היה לה שלא תאכל. אז אותו דבר פה, בפירות הראויים לה באמת, אם היא אכלה הרבה ומתה, אז בקיצור, אז רב נשאר מבינתיים משלו. סתם, הקדמה קטנה, אנחנו כבר נמשיך פה בשתי דקות, סתם, על משהו יפה, קראתי, יש במסכת דרך ארץ. זה נראה לי מתנא רבי יהושע. מביא שם סיפור מעניין שהיה. אתה שומע, הוא מדבר שם על הנושא שהכתבדהו וחשדהו אביו. בן אדם הכניס לארח, כתוב שם בגמרא בדרך ארץ, אתה הכנסת לארח מישהו אצלך ברחוב, מהרחוב לארח אתך הביתה, אתה יש לך מלא כסף בבית, והוא פיחת, כתוב שם בברייתא, הוא פיחת, פתאום הוא הולך לישון, הוא מפחד, אין מצלמות שלך עבוד הכל, הוא מפחד שפתאום באמצע הלילה, הוא ילך ויגנוב לו את כל הרכוש ויברח, הוא לא מכיר, כבדהו וחשדהו, זה הנושא שם במסכת דרך ארץ. אז כתוב שם מתנא דרבי יהושע מה הוא עשה, הוא הלך, לפני שהוא הלך לישון, אז הוא הלך, הוא עלה לישון בקומה השנייה, אז הוא אמר, הוא ייקח את הסולם שיורדים, אז כשהוא הלך לישון בלילה, הוא לקח פשוט את הסולם, שיורדים מקומה שתיים, לא היה מדרגות אז, הוא הוריד, בקיצור, ואז הגמר מספרת שם באמת שהבן אדם באמצע הלילה הלך שם, קם, רקח מלא אוצרות, ואז הוא רצה לברוח בלילה, מרוב שהוא רצה לברוח, הוא לא קלט, הוא ראה שאין סולם, הוא לא ראה שאין סולם, הוא יצא ונפצע, ובאמת תפסו אותו, הגמר מביאה שם את הסיפור של כבדהו וחשדהו. הנכנסים הפוסקים, רב שלמה זלמן אוי רבך והכל, האם מותר לך לעשות דבר כזה לכתחילה? מדברים פה על הגמורה שנותן שם מוות לפני בימת חברו. מותר לך לעשות דבר כזה, זאת אומרת, מותר לך לקחת עכשיו משהו שאתה יודע שהוא יכול להיפצע, ואתה רק ספק, מה אתה אומר רבי דוד? אז הוא מספר, אז רב שלמה זלמן אוי רבך אומר שזה אחרת פה ושם, הוא אומר ככה, רב שלמה זלמן אוי רבך פוסק, אם אתה יודע מפורש שהוא בטוח בטעות ייתקע וזה אסור לך לעשות דבר כזה בחיים, להזיק משהו. פה זה אחרת, למה? כי פה זה היה בשיקול דעתו שלו. אם הוא היה חושב דקה, הוא היה בודק אם יש סולם או לא, הוא לא היה בורח כמו... אז זה כאילו העול שלו. כאילו זה החיות שלו שהוא לא הלך ובדק. אבל אם במקרה שאתה לא, אתה יודע שהוא לא ישים לב, אסור לך, זאת אומרת, אם אתה יודע מפורש שהוא לא יכול לשים לב לפני א' או ב', אסור לך לגרום לו שבטעות הוא ינזק. ככה אפשר לדעת אורך פסק. במקרה הזה אומר, מה שכתוב מסכת דרך ארץ, כבדהו וחשדהו, שם הוא היה מרוב הבזיזות שהוא רצה לברוח, הוא לא ראה שיש סולם והכל, אבל... אבל הוא מה שהוא מביא...
איך אתה תדע אבל שהוא ישים לב שאין סולם?
כי אם הוא היה חושב דקה על עצמו...
לא, אבל איך אנחנו נדע את זה מראש?
אז רב שלמה באמת אומר, אם אתה לא יכול לדעת, אז זה בעיה, כך רב שלמה מדבר. מה שמביא בספר...
אני
טוען שאי אפשר
לדעת.
כן, מה שמעניין, מה שמביא בספר דרך שיחה מרב חיים קנייבסקי, אומרים סיפור שרב חיים קנייבסקי יוצא שפוסק אחר. אבל תראה מה שמביא בשם רב חיים קנייבסקי, מביא בספר דרך שיחה. משהו מאוד מעניין, הוא רוצה שהוא חולק רב שלמה מדבר רב חיים, היינו אצלו ברוך השם זכינו, רבי דוד זוכר, רבי הרצל. הוא אומר כך, היה סיפור שאדם מגיע לאוניברסיטה, סטודנטים. מגיע, כל יום היה מגיע מהבית עם ארוחת בוקר סנדוויץ'. סיפור שהגיע לרב חיים קנייבסקי לשאול, וכל יום הוא רואה, הוא מגיע לאכול כנראה בשעת הפסקה, 11, לא יודע איזה שעה אוכלים, הוא מגיע, הסנדוויץ' שלו נעלם מהתיק. כל יום. הסנדוויץ', מישהו הלך בגנב, עכשיו לא היה מצלמות, כמו שאתה אומר. בקיצור, מרוב הצבים זה בטח גנב שמה של אחד מהסטודנטים גונב לו. עכשיו, כל יום אחד אינטליגנט מגיע עם ארוחת בוקר, כל יום נעלם, הוא הלך ועשה. הוא הלך, הכניס על החמנייה איזה בוקר, הכניס שם סם המוות. איזה רעל. הכניס על הלחמנייה, ואז הוא... עכשיו, הוא יצא בבית בלחמנייה שלו, ואז הוא יוצא ככה לעבודה, ואז בקיצור הוא מגיע לאוניברסיטה שם בסטודנטים, פתאום אחד שם אמבולנס, איזה סטודנט, אחד צביקה מחייך, אני מבסוט, בקיצר אחד התמוטט ומת. הבן אדם בסוף מת, הגיעו לשאול את חיים קניבסקי אם יש לו, אמור עכשיו להיות לו מצפון. שואל, מה מותר לו? חיים קניבסקי מעניין. חיים קניבסקי אמר, עליתהו לרשע וימות. אומר, הוא לא הלך, איי, שאלו אותו מה כתוב פה. המניח, אז כתוב פה שחייב בדיני שמי, הוא אומר שם זה משהו אחר, שם אתה מניח לפני בימת חווך אתה שם שם המוות, טוב? שהוא יתנך ויוכל, לכן חייב בדיני שמי, פה הוא שם הלחמנייה שלו, זה שאתה הולך אומר על איתה הוא לרשע וימות, ככה רפחיים כנס כיפזי, לפי רפשלם זה לא בחלק, אסור לך לעשות משהו בידיי, כמה שאלות, רפחיים כנס יש עוד סיפורים אמיתיים, הוא אומר זה איי, כתוב פה חייב בדיני שמי, שאתה שם, אני שמתי בסנדוויץ' שלי, זה גנב, רפחיים כנס כי אמר על איתה הוא לרשע, הוא מביא שם עוד סיפורים, זה מעניין אתכם סיפור, אני רואה שאתם פתאום יתעוררו, בוא נגמור את או, חשבתי על השאלה, אבל ככה הוא מביא ספר דרך שיחה. מביא שם את כל הספרים מאוד מעניינים. מביא שם עוד משהו מעניין. הוא מביא איזה בן אדם, איזה בן אדם לא היה מה להיות פעם. מקומות גבוהות, מקומות גבוהות, היה חוט מהחלון שלו. היה חוטים, עכשיו בלבית כנראה זה היה מושגים של המעלית של פעם לפני 50 שנה. אז אביו היה לו חוט מהחלון למעלה בקומה, עד למטה כנראה היה משתמש בזה מלא דברים. היה איזה גנף קבוע, כנראה פעם, פעמיים, שלוש, עליים, גם כן באמצע הלילה, אלה וזה. אז הוא עשה, מה הוא עשה קטע? הוא עשה שאיזה לילה אחד הוא הגיע לשאול אם הוא להחליף את החוט. הוא החליף את החוט לחוט חלש. עכשיו אם הוא עולה, הוא קורס. אז רב חיים קניבסקי גם אמר, עליתהו לרשע וימות. אתה מבין? לא, אני אומר לך דברים הלכות למעשה. זה מהגמרות פה, סתם, אם אני שם את לפני במת חבר, הוא אומר זה שתי דברים אחרים. שאני שם אצלי בבית חוט שלי, הוא מגיע וגונב לי. אתה מבין? אני בא ושם, מה אתה נוגע בסנדוויץ' שלי? אתה מבין? אבל עוד פעם, זה הלכן, אפשר זה המנוער בחמרים, אתה יודע מה אחוז שיקרה לו משהו, אסור לך לעשות. פה במקרה של הסולם, הוא גרם לעצמו שהוא לא יסתכל שאין סולם. אז אתה לא יכול ללמוד מסכת דרך ארץ, הנושא במסכת דרך ארץ זה כבדהו וחשדהו, זה הנושא שמה. סדר אחרת, זה לא הנושא פה, אפשר זה המנוער רמה. אבל רב חיים קניבסקי אמר את המילה, אם עליתהו לרשע וימות. אתה צחקת מהסיפור, זה ככה ספר דרך שיחה, אתה יכול להסתכל.
הייתי גם אומר, זה לא דומה עניין של הבהמה לאדם, שהאדם פה בא ולוקח דבר שלו ברשות, כמו שהבהמה לוקחת שלו ברשות.
כן.
אין לה דעה.
לא, אבל השאלה שלו גם היה לי קשה, כי פה במקרה אולי יש לך פתרונות אחרים לעשות, תשים שם משהו.
אין לה דעת אם לקחת את זה או לא, זה לא משנה לה, היא נתקלה באוכל, היא רוצה לאכול.
יכול להיות גם שהוא לא ידע שהבן אדם ימות. הוא רצה, הגיעו לשאול את השאלה לרב חיים אחרי זה, אם הוא צריך איזה כפרה. סיפור שהיה, אני לא אומר לך, זה סיפור הזה. כן. קודש קודשים, אתה מבין? היו סטודנט, השם ישמור לצערנו, אבל עוד פעם, לא לוצאים מפה הלכות למעשה מה שאמרת, אני הקראתי לכם מה שכתוב. הגמרא עכשיו הולכת לקשות עוד קושייה, עוד שתי קושיות, נפרט אותם, מסיים עם שתי דקות, שתי קושיות קטנות. מה רב אמר? רב אמר שמה שאנחנו אמרנו, אם הכנסת שלו ברשות והבמה שלו נוסקה, אז אני אומר שאני חייב דווקא אם הוחלקה, אבל אם היא אכלה, כמו שהגמרא אומרת, אבלה שלא תאכל. מתי וכתוב בברית, האישה שנכנסה לתחום חיטים אצל בעל הבית, שלא ברשות. היא נכנסה לתחום חיטים אצל בעל הבית שמזכיר שם עריכיים, שלא ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית, ברור שפטור. למה? כי הוא לא צריך לשמור שלא תאכל. אבל כתוב, ואם הוסקה, אם הבהמה הוסקה על ידי מה? על ידי החיטים, כתוב פה מפורש חייבת. מה זה נקרא הוסקה בפשטות? שיחלה מלא ומתה, לכאורה, לפי רב עמי. לפי רב נמה, אבל שלא תאכל. והיא הרגע שיחלה מהחיטים, אז מה אני קשור? אני רק גרמה, פטור מדיני אדם. תרץ את הגמרא, אמרי, אם מי עדיפה ממסניתין? האם עדיפה הברייתא מהמשנה שלנו, שמה כתוב במשנה שלנו על הבמה, שאם היא הלכה ונזקה בעל הבית, דורקים נא, מה הקמנו את המשנה, שמה מדובר? שהוחלקה בהן, ורב הגיע והוסיף, אבל אם היא אכלה מלא ומתה פטור, אז גם את הברייתא תגיד, שמה שכתוב פה, שבאכלתן בהמתו של בעל הבית, זה לא הכוונה ואכלתן, הכוונה רק שהוחלקה בהן, אבל באמת אם היא מתה, מרוב שהיא אכלה מלא באמת, היא באמת פטורה, למה? כי היה לה שלא תאכל. שואל את הגמרא, ודקאר אלא מה יקאר אלו? מי שהקשה זה, מה עלה בדעתו להקשות? הרי אחרי הכל, כתוב במשנה, אותו דבר, ואתה הזמרנו את המשנה, שמה שכתוב במשנה, הכוונה שהוחלקה בהן, אז למה אתה חושב שהברית הזה אחרת? מתרץ את הגמרא, אמר לך, אני אגיד לך מה ההבדל בין המשנה לברית, ואני חושב שאתם יודעים את זה לבד פה את ההבדל. מי ששם לב במשנה, במשנה כתוב שאכלה, מה כתוב במשנה? במשנה כתוב ככה, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות, אם הוסקה בהן. אז אם הוסקה בהן, מה אני מסביר אם הוסקה בהן? הוסקה בהן זה נקרא. אבל מה כתוב פה בברייתא? פה כתוב, ואכלתן בהמתו של בעל הבית. אז פה להגיד שהיא, שממה היא מתה רק מי, אז אומרת, מרביש לה מסנית נקטן, אם הוסקה בהן. אז אם הוסקה בהן, הוא יותר מדייק פה יותר גם את הבהן. אם הוסקה בהן, אז מה זה נקרא בהן? שהוחלקה בהנו ולא כשייך לה. אבל אף הקטני, אם הוזקה, כתוב שם ככה, אישה נכנסה לתחום חיטים אצל בעל הבית, שלא ברשות, ואכלתה בהמתו של בעל הבית, זה כתוב פטור. לא, לא. האמת שזה ממש אותו דבר כמשנה, רק ההבדל זה הבהן. בתחילה כתוב ואכלתה בהמתו של בעל הבית, זה פטור באמת, כי הוא לא צריך לשמור שלא תאכל. כתוב, ואם הוזקה, חייבת. עכשיו, במשנה כתוב אותו דבר, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, אבל שם כתוב, אם הוזקה בהן. אז על המשנה, סליחה שטעיתי מקודם, אם כתוב במשנה, אם הוזקה בהן, אז כמובן אם הוסקה בהן, אז רב אומר, זה מה נקרא בהן שהוחלקה בהן, הוא לא שייך לה את זה. אבל אחרי הכתוב, אם הוסקה ולא קטנה בהן, אז מה מסתבר? אכילה הוא דקטנה. אז, ואידך, אבל התרצן שהוא מפרש שמה שנקרא הוסקה, זה נקרא באמת כמו שבמשנה שהיא הוחלקה. אמר לך לא שנה, אל תבדיל את הבהן, לא בהן, תמיד שכתוב שהוסקה, זה כמו שאמרנו גם במשנה, שרק הוחלקה, אבל באמת אם היא אכלה, אז רב צודק, כמו שנשאר רב, שאם היא אכלה מדי מלא והיא מתה מרוב האכילה, אז הוא פטור. קושיה אחרונה, תשמע. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ואכל חיטין, השור אכל חיטין, והטריז, הוא נחלה בחולים מעין, כתוב מפורש שהוא מת פטור. זה בסדר. ואם הכניס בעל הרשות, בעל החצר חייב. לכאורה למה? והמי, אבלי שלא יאכל. פה כתוב מפורש, מה כתוב פה? אם הכניס ברשות, אז בעל החצר חייב. לכאורה למה חייב? השור שלא תאכל מן החיטין. עכשיו מה הקושייה פה? על איזה חטא? הרשע מאוד יפה מסתדר. אם הכנסתי שלא ברשות, השור אכל חיטין והטריז ומת, אז הפטור בא לחצר, זה היפך, זה מסתדר. אתה שואל לי קושייה על דוגמה של אם הכנסתי ברשות, אז הבא לחצר חייב, כמו שהדברנו שהוא לקח אחריות. אז אנחנו אומרים, אם היא מתה מרוב האכילה, למה הוא חייב? שואלת הגמרא, מתרצת הגמרא, אמרה וברשותה שלא ברשות קרמית, האם אתה מקשה מהכניס שברשות על שלא ברשות? אפשר לחלק, אם הכנסתי שלא ברשות, פה רב מחלק באיזה נזק היא קיבלה. כי הרגע שאני הכנסתי שלא ברשות, אז הוא לא קיבל על עצמו שום שמירה. אז אני אומר ככה, אם היא הלכה במה של הבעל הבית והתחלקה בזה, אז פה אני פושע. אם היא אכלה, אבל שלא תאכל. אבל ברשות, שהוא מקבל על עצמי רשות, אז לפי תנקם אמרנו שאומר רשות זה נקרא, לפי חכמים, שהוא קיבל שמירה. השמירת שורו קיבל עליו, אז אם זה שמירת שורו, אז אני אמור לדאוג שלא תתחנק, שלא תאכל מדי מלא, לא תקבל חולים מים, אפילו חנק את עצמו. אז לכן יש הבדל בין רשות שלא ברשות. אז בקיצור, פה אנחנו מסיימים את השיעור. אז בקיצור, לפי שיטת רב, שאני מכניס את הבהמה שלו ברשות והבהמה של הבעל החצר נזקה, שכתוב שהוא חייב דווקא מתחלקה, אבל אם היא אכלה מדי מלא, אבל שלא תאכל. פה ראינו בברייתא שכתוב חייב, מדובר הפוך, ברשות, אם אני מקבל אחריות על הדברים שלך, אז פה אני מקבל אחריות על הכל, גם אם היא מתה מרב האכילה. אבל במקרה של רב, מדובר שנכנס שלא ברשות ונזקה, זה כמו שאמרנו, ואתם מדבקים השם אלוקים חיים כולכם היום.